חולמים להיות הורים אך נתקלים בקשיים בדרך? משפחת עמוז היא אחת מהחברות המובילות בעולם בפונדקאות ותרומת ביצית, עם ניסיון של אלפי לידות. בתמוז תמצאו הכל תחת קורת גג אחת, מסלולים בטוחים עד הלידה בעלות ידועה מראש, צוות מקצועי שמלווה אתכם יד ביד, ומעטפת שלמה כולל סדנאות הכנה להורות עם טובי המומחים. מאז 2008, תמוז מסייעת להורים שבדרך בארץ ובעולם ללא אפליה, הטרוסקסואלים, להטאבים, זוגות ויחידים. אם גם אתם חולמים על משפחה משלכם וצריכים ליווי אישי ומשפחתי, חפשו משפחת תמוז ועשו את הצעד הראשון. ילדים בדרך עם מיכל פוסמן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של ילדים בדרך, הפודקאסט שילמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת על איך עושים ילדים, או לא. ונמצאת איתי היום אורחת מאוד מאוד מאוד...
בלי ילדים.
בלי ילדים. מאוד מאוד נטולת ילדים.
ממש.
אני קצת כזה חשבתי, האמת שאפילו לא שאלתי אותך, איך את רוצה, כאילו, אני כשאני אומרים לך גית גינצבורג, אז סטנדאפיסטית, אבל את עושה עוד מלא מלא דברים.
לא, אני ממש לא, באמת.
לא, סביב הסטנדאפ, את עושה מלא...
אני רק מלמדת סטנדאפ.
עכשיו סתם כאילו, בא כאילו, לזרות לי מלך.
חד משמעית, תראי, השעה 9:50 לפנות בוקר, כאילו, בשבילי זה...
אני רוצה להגיד לך משהו, לפני שאנחנו מתחילות לדבר על הכל.
כן.
אני בן אדם, אין דוב שינה יותר. באמת, מטרת חיי לישון. הייתה תמיד לישון. ידעתי לישון, אני יודעת לישון, אני אוהבת לישון. תודה לאל, טפו-טפו-טפו, שאני לא פותחת פה עכשיו עין, גם נולדה לי ילדה שאוהבת לישון.
וואלה.
מאוד. משהו קורה מאז שאת הופכת לאימא, אני לא מתחילה לישון שנץ. אני נכנסת למיטה. אני כבר בתוך הדבר, אני במיטה, לא נרדמת.
למה? כי המוח כאילו כל הזמן חושב.
אין, לא, אין שאט-דאון. אין... לא מצליחה.
אני חושבת שזה הדבר הכי עצוב ששמעתי.
נכון.
באמת.
אני חושבת שאם כאילו יש משהו שיכול לקדם, אני לא רוצה לזרוק, דיברנו על זה קצת, אבל לא לזרוק את המושג הזה על הורות.
כן.
זה...
או פשוט אמצעי מניעה, את יודעת.
נכון, זה ותרו על זה כאילו...
אבל זה לא כי היא מפריעה לך, זה כי את מפריעה לעצמך.
חד משמעית, היא ישנה.
אולי זה יותר פקטור של גיל מאשר כאילו...
לא, לא, אל תגידי את זה. כאילו באמת.
מה, אנחנו מאוד מבוקרות.
אל תגידי את זה.
זה, את עוד שנייה עושה קולונוסקופיה, כאילו, את שם, זהו.
אבל אני יכולה לישון, כאילו, את יודעת.
אני יכולה, אני בעד גם שתשני, אני חושב ששנץ זו מטרת, כאילו, אני היום אעשה שנץ.
אולי שהיא תגדל קצת.
אני לא, את חושבת שזה קשור עליה? לא נראה לי. אם היא לא מפריעה לך.
היא לא מפריעה לי.
כאילו, אז
היא לא מפריעה לי, אני לא מצליחה לישון, ודיברתי על זה עם עוד אימהות, זה כאילו,
כן,
זה רוחבי.
כן, זה קולקטיבי כזה?
כן, זה משהו טוב. ביכולות השנץ, אגב, לא השנת לילה, שנת לילה, את ישנה.
תישנה,
השנץ לא עובד.
איזה קטע? כי אולי יש לכם מלא מלא דברים באוויר כזה, שאתם צריכות לג'נגל, והמוח כאילו לא...
גם יש קצת רגשות, כאילו כשאת אימא ותכת לישון צהריים, יש קצת רגשות, מה את ישנה צהריים? באמת, הזמן זה משאב כזה יקר.
אולי, כן.
כאילו תקפלי כביסה, תפני מדיח, מה את ישנה צהריים?
זה מאוד מצער אותי לשמוע.
אז כשאתמול שדיברנו כזה ואמרתי לך, הקנאה באמת...
כן, כאילו, את יודעת, כמו שאני מקנה בך, על זה שיש לך ילדה וכאילו שהיא קיימת, כאילו, ואי אפשר להחזיר. אז את יודעת, זה כזה, כל אחת רוצה את מה של השנייה. כאילו, זה לא נכון, לא באמת מקנה בך.
אז זהו, זה מה שבאתי לשאול, את באמת מקנה בי?
אם אני יושבות פה לפני שנה, אולי הייתי מקנה, אבל היום לא.
אז מה השתנה?
וואו, את יודעת, כאילו, חשבתי על זה מאז שקבענו, כאילו, וזה גם שיח שיש לי עם לא מעט אנשים על הנושא הזה, ואני מדברת על זה הרבה בסטנדאפ. אני חושבת שהגעתי לאיזה נקודה של הבנה שזה לא מתאים לי. כאילו, אני לא מספיק רוצה את זה בשביל לעשות את ההקרבה המאוד מאוד גדולה שילדים מצריכים. אני רואה את חברים שלי שיש להם ילדים. זה, מצד אחד הם הכי מאושרים, וזה מאוד ממלא, וזה מאוד מספק. מצד שני, הם אנשים גמורים. כאילו, אין, את יודעת, זה הקרבה מטורפת, בטח כשהילדים קטנים.
כן.
יש לי גם חברים שהילדים שלהם כבר גדולים, וזה נשמע אפילו עוד יותר קשה. כאילו שיש לך בבית ילדים מתבגרים ומביאים כאילו צרות אחרות.
נכון. זה אולי יותר קל ברמה התפעולית, אבל אני חושבת שברמה הנפשית.
כן, כן, לא, זה, אני ממש שומעת סיפורים. את יודעת, גם אז גיל התבגרות, ילדים בני 10, כאילו גם עושים מלא צרות. ופשוט אני חושבת שמשהו בשנה, שנתיים האחרונות גרם לי, את יודעת, תוברת איזה, אני לפחות עברתי איזה מין תהליך כזה של, מצד אחד, אני מרגישה כל החיים שאני מאוד שונה מכולם. אין לי מסלול חיים קונבנציונלי. לא עשיתי תואר, לא עשיתי טיול אחרי צבא, לא מצאתי זוגיות, לא התחתנתי, וכאילו נורא רציתי להיות חלק. ואני חושבת שזה, ניסיתי להיות אימא, כאילו כן היה לי את המחשבה הזאת, אף פעם לא חשבתי שאני לא אהיה אימא. ונורא רציתי להיות כמו כולם כזה. וגם שמעתי שילדים זה חומר פצצה לסטנדאפ, כאילו זה הופך אותך מאוד לרילייטבול. ילד שלי, כזה, את יודעת, אז... ואני חושב משהו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, כאילו גרם לי מאוד להשלים עם זה שאני לא חייבת להיות כמו כולם, שזה לא סיבה לעשות ילד, שאני צריכה להיות מאוד כנה עם עצמי, יש איזה רצון, איזה פנטזיה למשהו שאני מדמיינת, ויש את המציאות שבמציאות, אני לא... כאילו זה לא בשבילי, זה פשוט לא בשבילי.
תראי, אני, לפני שאני טיפה הולכת איתך אחורה,
כן.
אני כן חייבת להגיד שבתור מישהי שהיה לה מאוד מאוד ברור כל החיים שלה, שהיא תהיה אימא, זה בכלל לא היה נגושבול.
בזה אני מקנה.
זה היה מאוד מאוד ברור. וזה לא משנה, והיו לי רגעים שכאילו באמת אמרתי, אולי זה לא יקרה, אולי זה לא יקרה, אבל הם היו רגעים מאוד קצרים ומעטים, שבאיזשהו שלב הבנתי שאוקיי, נסגרה לי הדלת, אני אבוא מהחלון. נסגרה לי החלון.
את באמת אחת מהאנשים שאני מכירה שהכי... פשוט הלכו עם זה עד הסוף, וגם אני ראיתי את התהליך שלך, שלכם, ולא היה לי ספק לשנייה, כאילו, שיהיה לך ילד.
אז אני מוכרחה להגיד שבהרבה מאוד, בוא נגיד, 90% מהזמן, גם לי לא היה ספק.
כן.
היה 10% שחטפתי כזה גרוף
ברור.
יפה לפנים, ברור. שאמרתי אולי לא, אבל, את מחזיקה איזושהי פנטזיה, כמו שאת אומרת. אני אהיה אימא, איזה אימא אני אהיה, מה זו אימהות, ואני יכולה להגיד לך היום, ממרום
שלוש
שנים, וואי, זה מה זה לא דומה לשום דבר. כאילו, אני אגיד פה משהו, אני חושבת שלא אמרתי אותו בפני אף אחד. אפילו לא בפני אמיר, אפילו לא בפני עצמי בכל רם. יש רגעים שאני אומרת, אולי לא הייתי. זאת אומרת, אני חולה על הבת שלי, אני מאוהבת בה, והיא הדבר הכי טוב שקרה בי, אבל יש רגעים כל כך קשים, ויש לי רק אחת. אני מסתכלת על כאילו, ואני אחת שאמרתי, אני רוצה 3-4, לא חשבתי שכל ילד יעלה לי כמעט 500,000 שקל ו10 שנים, אז כאילו התוכניות קצת השתנו לי, אבל... אני מעריצה.
אם תרמתי למימון המונים שעשיתם בזמנו, יש לי אחוז באלף.
יש לך אחוז, זה אומר...
בעיקרון יש לי ילדה.
כן, זה רק אומר... יש לי 0.2. בייביסיטר, לקחת, כאילו...
אני הדודה הכי, באמת...
את צריכה לקחת אותה, נשמה,
כאילו... את לא מבינה, זה, אגב, זה אחד הדברים...
את לא חייבת משקיעה שקטה. אין משקיעים שקטים.
אין לי שום בעיה, אגב, זה לא... תקשיבי, אני, היה איזה... היה איזה רגע בטיק טוק, שכאילו כל העניין הזה של child free מאוד כזה תפס, או פשוט תפס אצלי בפוריו, אני לא יודעת, אבל ראיתי איזה סרטון של מישהי שאמרה, כשאין לך ילדים משלך, את יכולה, יש לך את האפשרות, מבחינת זמן, את יודעת, מבחינת אנרגיות, להיות מבוגרת משמעותית בחיים של ילדים שאת אוהבת.
זה מהמם. ואני ממש מתחברת לזה.
ממש לקחתי את זה, זאת אומרת, עד כמה שאני מצליחה, אבל הילדים של החברות שלי הם כמו אחיינים שלי, ואני הכי דודה שרופה, אני כמובן גם מטרילה את החברות שלי דרכם, כאילו כל פעם ששמים אצלי ילד קטן, אז אני מלמדת אותו שיר בספרדית שאני המצאתי, שהוא מורכב מקללות. ואז אני מקבלת טלפון 9:00, למה הילד הבן 3 שלי אומר לי, איך הדפותה? אז זה נורא כיף. אז כאילו אני הכי דודה, כאילו אני שונאת המושג לדודה שרופה, אבל אני באמת דודה שרופה. אני באמת דודה שרופה, כאילו.
אבל את יודעת שבהרבה מאוד מובנים, אני הייתי גם תמיד הדודה השרופה, ומטפלת בכל הילדים וחברות, באמת... מי day one נמצאת ומחתלת ומחליפה ומאכילה ומאוד אימא לכל הילדים שהיו סביבי.
אבל כי היה לך מאוד את הרצון.
נכון, אבל אני יכולה להגיד לך באותה נשימה שברגע שאלכס הגיע, יש לי קצת פחות סבלנות לילדים אחרים.
ברור, אז זה בדיוק העניין. תראי, זה לא, או-או. זאת אומרת, בסוף כל אחת הולכת באיזה מסלול שמוביל אותה לנקודה מסוימת. הלוואי שהיה לי את הרצון כמו שלך היה, שכאילו, ואני מכירה הרבה נשים שעברו גיהנום בדרך לילדים, ולא ויתרו, לא משנה מה. ואני תמיד נורא נורא קינאתי בהן, בכן, כי אין לי, לא היה לי, היה לי את הרצון, זאת אומרת, שוב, אנחנו חוזרות לפנטזיה הזאת, אני מאוד מודעת לזה שזאת פנטזיה. מה שאת מתארת, נגיד הרגעים האלה, שאת אומרת, יו, כל כך התאמצתי, ובסוף זה כל כך קשה לרגעים, זאת חוויה שהיא מאוד, את יודעת, אני שומעת את זה מכולן. זאת גם אחת הבעיות שלי, שהחברות שלי קנות מדי. את יודעת, הן כולן אומרות לי כזה, אל תעשי, אל תעשי, לא צריך, באמת לא צריך. אז את יודעת, זה כאילו, בסוף יש, אני חושבת שהמטרה שלי בחיים זה להיות בסדר עם איפה שאני. ואני נורא מאמינה שאם...
זה בערך האתגר הכי קשה שלנו בחיים. נכון. לא אמרת כלום, כאילו.
נכון, אבל, אבל, אבל זה, אני שם, אני על זה. זאת אומרת, צריכה להיות מאוד 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 כנה עם עצמך. תראי, אני הייתי בסרט הזה, הייתי בהורות משותפת שנתיים, ועשיתי טיפולי פוריות, שהיו לי נוראים, כאילו, אני לא צריכה לספר לך. זה נורא. ההורמונים חרפנו אותי, וכל השעשורון הזה שאת משחקת עם הגוף שלך, שמחזירים לחוברים, ואז יש לך שבועיים שאת צריכה לנחש אם זה מחזור או הריון, ואז שזה מחזור וזה לא הריון, ואני כאילו, את יודעת, מתייפחת על הספה כמו חיה פצועה, גם כי כל ההורמונים כאילו מציפים אותך.
וואי, כן.
זה, הייתי בסרט הזה, ואני כאילו, היה לי איזה נקודה שאמרתי, אני לא מספיק רוצה את זה, אני לא מוכנה להעביר את עצמי את הדבר הזה עוד פעם. זאת אומרת, היום יש לי ביציות בפריזר, באסותה, בחמגשית, יש לי בתיאוריה את האפשרות, גם ביציות קפואות, זה לא בהכרח אומר.
נכון, זה קצת חתול בשק, ביציות קפואות.
את יודעת, אבל יש לי חברות שעשו בתרומת ביצית, ופונדקאות, וכאלה שממש עשו, יש לי חברה ממש טובה, שהתחלנו את הטיפול הפוריות ביחד, היא כאילו, היא מבוגרת מן בשנה, היא בת 43, ויש לה ילדה בת 10, שהגיעה לעולם בלי שום בעיה, את יודעת, הריון, כאילו, סקס, כזה דבר שקורה, כן, מעורב
ההגדה...
בהיריון. זה מוזר, כן?
כן, סיריסלי.
ואז הם החליטו לעשות עוד ילד רק כשהייתה בת 40, וממש התחלנו את, את הטיפול הפוריות ביחד, ואני פשוט פרשתי מהמרוץ הזה, והיא 3 שנים לא ראתה בעיניים, לא ראתה בעיניים, והכי מצחיק שהיא בתחילת המלחמה, היא הייתה צריכה לעשות שאיבה, ובגלל שזה היה ממש בשבועיים הראשונים של המלחמה, ובעלה היה צריך להישאר עם הילדה, אז אני ועוד חברה, שהיא גם רווקה בלי ילדים, הלכנו איתה לשאיבה, ואמרתי לה, תראי שהשאיבה הזאת, אני הלוחשת לביציות, כל חברה שליוויתי אותה לשאיבה והחזרה, יצא ילד. תראי שמהשאיבה הזאת...
חבל שלא באת איתי, חגית.
נשמה, רק היית צריכה לבקש. ממש כאילו, אמרתי לה, תראי שזה יתפוס, אמרה לי, בסדר, כאילו, והילד כבר בן 8 חודשים.
נו, אז הנה, מצאת הייעוד שלך.
ולא קראו לו חגי, למרבה אכזבתי.
למרבה מזל.
כן, זה שם של בתול חגי, אבל... אז את יודעת, וכאילו הסתכלתי על זה, ואמרתי, הנה, כאילו, היא באמת כל כך רצתה את זה, שלא משנה כמה זה היה לה קשה הטיפולים, ואת יודעת, זה נורא משבש את החיים. לא משנה כמה, יש כאלה שלוקחות את זה נורא בקלות, וההורמונים לא כזה משפיעים. אני לא שם, אני אף פעם לא הייתי שם, אני אף פעם לא אמרתי, טוב, אני עכשיו מקריבה את הגוף שלי ולא אכפת לי. לא, ואת...
היה שלב שאת זוכרת עצמך, אם אני לוקחת אותך אחורה, לא יודעת, לגילאי ה-20 שלך, שזה, זאת אומרת, זה ליווה אותך, זה דגדג לך, ידעת.
לא היה לי ספק שאני אהיה אימא. לא היה לי ספק בזה בכלל. זה אף פעם לא הייתה שאלה של כאילו, האם כן, האם לא, אבל...
אם, קודם כל, אם זה היה... קשור או זוגיות הייתה פקטור, אם אני אעשה את זה כחלק מזוג, זאת אומרת, אם הייתי שואלת את חגית בגיל 25 שהיה לה זוגיות, והיה גבר שהיה אומר, בואי נעשה ילדים, אז היית מיינדד לזה?
בטח. את יודעת, בתיאוריה, כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, אני הייתי הכי רחוקה משם, שאפשר להיות מבחינת המוכנות הנפשית שלי, והיכולת שלי בכלל לייצר אינטימיות עם עוד בן אדם, כאילו, את יודעת, אבל בתיאוריה, בטח. לא היה לי ספק שאני אהיה, את יודעת, כמו כולם. אני אכיר מישהו, אני אתפשר עליו, הוא יתפשר עליי, נתחתן ונעשה ילדים. זה לא היה לי, לא היה לי ספק בזה בכלל, אבל את יודעת, החיים, כאילו החיים, הבעיות שלי, לקחו אותי לאיזשהו מקום שבסוף זאת התוצאה, זאת אומרת, אבל אם הייתי פוגשת מישהו בשנות ה-20 שלי, או אפילו בשנות ה-30 שלי, והיינו ממש, אתה יודע, אתה היה רוצה, ברור, שאלה. לא היה לי ספק בכלל.
אז מאיפה הגיע הספק עכשיו?
תראי, בסוף כשאת רווקה, ואין לך את המבנה הקונבנציונלי הזה, אז את מתחילה לשאול את עצמך שאלות. זאת אומרת, זה אחרת כשאת בזוג, ואתם ביחד, וזה ההמשך הטבעי של היחסים שלכם, לעומת זה שאת לבד. ומגיע איזה רגע שאת אומרת, אוקיי, אני בת 35, אני בת 36, מה קורה? ואז צריכה לקבל החלטה אקטיבית של האם אני עושה ילד ואיך אני עושה. עכשיו, יש כל מיני אופציות היום, אבל האופציות העיקריות זה לא לעשות לבד, שזה מבחינתי מעולם לא הייתה אופציה.
לא הייתה אופציה.
לא, שום פנים ואופן. לא כי יש לי, אני חושבת שהאימהות יחידניות הן גיבורות, כאילו באמת.
וואו.
מטורף, ואורות משותפת. זאת אומרת, זה בעיקר שתי האופציות. יש עוד אופציות של ללכת לאיזה בר להקות זרע, כאילו אפשר, כל מיני דברים.
גם כאלה אני מכירה.
כן, ברור. אז את מתחילה לשאול את עצמך שאלות, אבל אני תמיד הייתי מאוד מאוד מושפעת מהסביבה. זאת אומרת, תמיד העניין הזה של להתעסק עם המחשבה, על אימהות, עם להיות... את יודעת, אני כל הזמן מרגישה שאני נורא לייט בלומרית בתפיסה שלי, שכשהייתי נגיד בת 35, הרגשתי בת 25, לא כי אני צעירה ומגניבה, אלא באמת בהתפתחות שלי הרגשית, היום אני בת 42, אני מרגישה שאני בת 33. כאילו זה תמיד כזה, זו תחושה כזאת.
סגיל מהמם אגב.
42?
33.
כן. היה. אז לא הייתי במנטליות הזאת, וכל הזמן דחיתי את זה, זה הרגיש כמו משימה כזאת, כמו שהצחה כזה... לא יודעת, ללכת למס הכנסה. וכל פעם היה לי כזה, הייתי שמה דדליין יותר רחוק. כאילו בגיל 28 אמרתי טוב, עד גיל 30. ובגיל 30 אמרתי טוב, עד גיל 32. ואין לך את התפיסה כשאת יותר צעירה, ששנים עוברות בטיל. בבלוקים הן עוברות לך.
בבלוקים
לא, את אומרת מה, שנתיים זה מלא.
ושהביתיות שלך נשמה כבר יוצאות לפנסיה הרבה לפנייך.
זה המזל שלי, שתמיד הייתה לי את המודעות לזה. אני חושבת שהבנות הגיל שלי... אנחנו בדיוק הדור הזה שבו התחילו, קודם כל פתחו את האופציה לכולן לעשות הקפאת ביציות, והתחילו לדבר על פוריות, ובגלל שאני הייתי עיתונאית, ובגיל, לא זוכרת איזה גיל זה היה, נראה לי 30, גם 33 כזה, 32, הגעתי למנטה, למגזין מנטה, וזה כזה הכל בריאות וווילנס וזה וזה, הייתה לי המון המון מודעות לזה, זאת אומרת, לא היה לי ספק, שאני אעשה הקפאת ביציות, שאת יודעת, הייתי מאוד על זה.
אז כבר עשית פרופיל הורמונלי, AMH,
הכל, בטח, כן? בטח. אני בגיל 36 הקפאתי ביציות, אבל כאילו, כן, היה שם איזה, את יודעת, כאילו, הייתה מודעות מאוד מאוד גדולה מצד אחד, היה דיסוננס, ומצד שני, כל הזמן הייתי אומרת, בסדר, בסדר, כאילו, את יודעת, גם ברגע שהזוגיות לא באה, ואת צריכה להתחיל לשקול את האופציות שלך, זה דברים שאני מרגישה שלפחות הדור שלי, שלנו, עשינו את זה בשלבים יותר מאוחרים. זאת אומרת, את לא עושה את זה בגיל 30. היום אני כן רואה בנות, בנות 30, שמתחילות לחשוב על להביא ילד וזה, אבל...
נכון, למרות שגם היום את יכולה לראות הרבה... את יודעת, בגלל שאני גם כאילו מתעסקת באיפור ומאפרת, ואני פוגשת קלות, אז אני רואה איזושהי חזרה קצת אחורה, כמו
כן,
הדור, מתחתנים יותר מוקדם,
נכון.
עושים ילדים יותר מוקדם.
נכון.
שגם בזה יש יתרונות, אני חייבת להגיד.
יתרונות וחיסרונות.
יתרון וחיסרון. כן. אני בזמנו תמיד דיברתי ואמרתי שללכת ולעשות ילדים בגיל 24, זה, שאנחנו בעצמנו ילדים,
כן.
זה היה נראה נכון. לי מיינפאק, כאילו.
אבל גם, תראי, יש הקרבה בכל דבר, כי להביא ילד לקראת גיל 40, יש לזה את המחיר שלו. כאילו כל, את יודעת, בסוף אין שום דבר שהוא נכון או לא נכון.
נכון.
זאת אומרת, את רוצה להיות אימא? אז תעשי מה שאת צריכה, ברגע שאת מרגישה שזה נכון. את יודעת, זה מצחיק, כי אני עברתי כל כך הרבה שלבים עם הדבר הזה, היה איזה רגע שהייתי כזה המנטורית של ההקפאת ביציות, והייתה לי שכנה, אני זוכרת שהייתה מבוגרת ממני בחמש שנים, כשאני בדיוק התחלתי את התהליך של ההורות המשותפת, הייתי בת 38, והיא הייתה בת 43, וישבנו אצלה בבית, והיא אמרה לי, אני ויתרתי, אם זה לא במתכונת של משפחה, וזה, אני לא עושה ילדים. ואז אמרתי, את מטומטמת, כי את מאוד מאוד רוצה להיות אימא. לכתי אימא. מה שהייתה לנו שיחה מאוד ארוכה, ואז אמרה, את יודעת מה? יאללה, כאילו, קיבינימט. הלכה, עשתה טיפולים, וזה זה לא הצליח, כי הסיכויים בגיל 43 הם קיימים, אבל הם לא מאוד גבוהים. אז היא עשתה כמה סבבים, ולא הצליחה, ואז אמרה, לא מעניין אותי, והלכה, קנתה תרומת ביצית, וגם מצאה פרטנר להורות משותפת, והיום היא בת 42, שש או שבע, יש לה תינוקת, לדעתי הבת שלה צריכה להיות כבר כמעט שנתיים, בהורות משותפת, שהיא הביאה בתרומת ביצית, זה כאילו משוגע. אז תראה, הרבה נשים שאני פגשתי לאורך הדרך ודיברתי איתן על זה, הלכו, הקפיאו ביציות, פתאום כאילו מצאו בן זוג, או לא מצאו, וסורות משותפת, וכאילו, ולהן יש ילדים, ואני כאילו פרשתי מהמרוץ הזה.
ויש בחרתה?
אני חושבת שתמיד תהיה חרתה, אני חושבת שאני תמיד אסתכל על זה, ואגיד, זה חלק של החיים שהפסדתי.
אבל... אני כאילו שומעת מה שאת אומרת, וכאילו אני מנסה לרדת לעומק של זה, כי מצד אחד את אומרת, כאילו יש פה איזשהו חלק שהפסדתי, מצד שני יש פה בחירה מאוד מודעת,
שכביכול
בחרת להפסיד.
תראי, החיים, יש בהם חרטות. אני באמת מסתכלת בצורה מאוד מפוקחת, על מה אני יכולה לתת לילד, אוקיי? עכשיו, אין לי ספק שאני אימא טובה, אבל ההסתכלות והבחירה הזאת היא, קודם כל, היא גם הרבה מפחד, זאת אומרת, היא הרבה, אני מאוד טובה בלעשות לעצמי רציונליזציה, ואם אני בוחרת משהו, אז אני מאוד טובה בלהצדיק אותו לעצמי.
את עלולה לכתוב על בהיפר...
כן, כן, לא, אני גם מאוד מאוד מודעת לזה. אני לא יושבת פה ואומרת לך, תקשיבי, אני לא אהיה אימא ואני שלמה עם זה וזה. לא, לא, הייתי רוצה בעולם מושלם לחזור 8 שנים אחורה ולעשות ילד. אם הייתי, כאילו, אם הייתה לי את היכולת הזאת, הייתי עושה. אבל בגיל 42, כמעט 43, שוב, גם, אין בזה שום דבר רע בלהביא ילד בגיל קצת יותר מבוגר, אבל אני לא חושבת שאני יכולה להיות טובה בזה היום. אני חושבת שאני רק עכשיו, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו, כאילו הבשלתי להיות מי שאני באמת, לקח לי 20 שנה של טיפול ועבודה פנימית נורא נורא מאומצת, שבזמן שחברות שלי בנו משפחות וקריירות וזה, אני פשוט הייתי עסוקה בלהחלים, מהפוסט-טראומה שלי, מהילדות, מכל, כאילו, מכל העניינים שלי. והיום, להגיד, אוקיי, עכשיו אני בת כמעט 43, אני אהיה בת 43 עוד 3 חודשים, להיכנס עכשיו לתהליך הזה, ונגיד שאני אצליח, ונגיד שכאילו, באמת, אני לא רואה את עצמי עושה את זה. לא רואה את עצמי עוברת הריון, לא רואה את עצמי מסתדרת עם ניובורן, אני יכולה להיחס באיזה פנטזיה, כי הפנטזיה שלי היא אף פעם לא על תינוק, היא על איזה ילד או ילדה, ילדה, בואי נהיית, כן, הייתי רוצה ילדה, אבל כאילו איזה ילדה בת 7 כזאת, שאני מדברת איתה, ואני זה, וזה, את יודעת, זה מאוד מאוד לא מחובר למציאות, זאת אומרת, הדרך שצריכה לעבור לשם. עכשיו שוב, אני גם באיזשהו מקום אומרת, כאילו, זה קצת הסרת אחריות מעצמי, בסדר, בטח בגיל כזה, אבל שאם זה צריך לקרות, זה פשוט יקרה.
כן. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי את נמצאת בזוגיות עכשיו, כן. ולצורך העניין, כאילו, אם זה באמת משהו שיקרה, והוא יכול לקרות, אין...
אני ארצה, אני באמת, אני חושבת שאני אחטוף את כיף חרדה, כאילו, במשך 9 חודשים, אני כל הזמן צוחקת איתו, שכאילו, אם אני אכנס להיריון, זה כנראה יהיה ישו. כי הסיכוי שאני, עם הביצית האחרונה שנשארה לי, והוא, כאילו, את יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. כי, כאילו, אני אומרת, אני לא סוגרת את הדלת הזאת הרמטית, אבל זה מרגיש שכאילו בשלב הזה של החיים שלי, אם אני לא עושה בחירה אקטיבית ואומרת, טוב, יאללה, אני מציאה את הביציות מהפריזר, ואני מתאבדת על זה וזה וזה, זה לא יקרה. אם זה יקרה, כאילו אם עכשיו פתאום אני אגלה שאני בהיריון, אני לא יודעת איך אני אגיב, אני חושבת שזה מאוד מאוד יפחיד אותי, אבל אני כן חייבת להגיד לך שעדיין, וזה נשמע מאוד מאוד נאיבי, יש לי איזו תחושה שאני כן אהיה אימא. אני לא יודעת להסביר את זה. יכול להיות שזה יקרה כאילו בדרך שהיא לא... את יודעת, החלום שלי תמיד היה לאמץ. אני לא חושבת, לא רואה איזה דחף לשכפל את הגנטיקה.
לא רוצה להגיד לך, נשמע, זה נגיד אין סיכוי שתצליחי.
אי אפשר, אני יודעת, לא. האפשרות היחידה שלי לאמץ זה אם אני אהיה עם אלמן, שיש לו ילד, ואז אני יודעת, בדקתי את כל האופציות. בדקתי את כל האופציות,
כן,
כולל
אני תמיד
אומנה.
כל כך אהבתי את האלה, את יודעת, שאני הייתי בטיפולים.
למה את לא מאמצת?
כן, כן, והיו כל הגיבורי מקלדת, שכשהייתי מפרסמת משהו כותבת, אז היו אומרים לי, למה את לא מאמצת? כן, זה הדבר סתנים, הנכון כן. לעשות. ואני זוכרת שפעם אחת אמרתי למישהי, נשמה, למה את לא מאמצת אם זה הדבר הנכון? וכאילו, בשיחות ספטה, נתה לי, לא, אני עשיתי שני ילדים. אוקיי.
אבל כי אנשים מאוד אוהבים, הם לא יודעים להחזיק את הקושי, הם נורא אוהבים לתת לך פתרונות.
ואוהבים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור,
בואי. כן, אבל גם לא יודעים, אתם מדברים מבורות, זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומרים לי, כשפתחתי את הנושא הזה, וזה אמרו לי, תאמצי, זה אי אפשר לאמץ.
כאילו זה, את הולכת לקנות במקולת,
כי הם רגילים לראות, את יודעת, סדרות אמריקאיות, וכל מיני כאלה שאתה מזמין ילד מסין, כאילו, וזה בארץ מאוד 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 קשה. ובטח רווקה מעל גיל 40, בחיים לא ייתנו לך ילד, אולי את יכולה לקבל איזה ילד לאומנה, אבל אז בדרך כלל לוקחים לך אותו. אני בדקתי את כל האופציות.
או, וגם יש את העניין המאוד, כאילו, סליחה, הנוראי הזה, שאם את רוצה לקבל ילד בריא מתחת לגיל שנתיים, אז את מחכה איזה 5-6 שנים, אבל נכון. אם את רוצה ילד לא עלינו שחור, נכון. או חולה, נכון. אז...
אז את יכולה, כן, כי זה מהאוטלט יכולה, שלנו. כן, אז את יכולה,
בדיוק, זה מהעודפים.
כן, אז... לא, תשמעי, אני מצד אחד שמחה שאין בארץ הרבה ילדים שמאוד מדהים לאימוץ, מצד שני באמת מי שרוצה ואין לו, או באופן כללי רוצה לעשות את המעשה הזה. את יודעת, אמא שלי אפילו היה לה חלום לאמץ, אמא שלי מאוד רצתה לאמץ, כאילו ילד שלישי, כי אנחנו שניים. תראי, אני לא יודעת, אני כאילו היום באיזה מקום בחיים שלי, אחר הרבה הרבה שנים של מצד אחד לחץ ותחושת פספוס, והייתי מתעוררת בלילה, בהתקף חרדה כזה של מה את עושה, מה את עושה, כאילו, תישארי בלי ילדים. ממש, תחשבי ששלוש בלילה אני מתעוררת, ואני אומרת, מה את עושה, כאילו, את בת 39, את בת 40, מה את עושה? היה לי מלא, כאילו, מלא מלא חרדות סביב הדבר הזה, אבל לא הייתה לי את היכולת להגיד, אוקיי, אז לכי על זה, תעשי את זה, והייתי צריכה לבחון את זה. כי אם יש פחד, הרבה פעמים, את יודעת, פחד הוא לא משרת אותנו, זאת אומרת, פחד זה הדרך של המוח שלנו, האבולוציונית, לשמור עלינו, הוא חושב שרודף תחרנו צ'יטה. אז אל תזוזי ואל תשתני ועל זה, אבל הייתי צריכה להסתכל על הפחד הזה, ובאמת להבין מה יש מתחתיו. האם זה באמת פחד שהוא נובע באמת מהידיעה של לעשות ילד, זה הדבר הכי קשה והכי גדול שמישהו יכול לעשות בחיים שלו, או שיש שם באמת איזושהי... את יודעת, משהו שאני צריכה להתבונן בו בעצמי, שאולי הפחד הזה אומר לי, נכון שאת רוצה, כי את רוצה להיות כמו כולם, ואת רוצה את החוויה הזאת.
אבל זה מה שצריך לדייק לעצמך, שאת רוצה כי את רוצה להיות כמו כולם, או כי את רוצה כי את רוצה ילד?
את יודעת, גם יש איזה רצון פנימי, שאני מניחה שהוא ביולוגי.
כי דווקא מרגיש לי שאת כן אישה, את יודעת, כמו שאת אומרת, ש... עברה ועוברת ומטפלת ומודעת ליתרונות ולחסרונות ולפאקים שלה ולדברים הטובים שלה, וכאילו יכולה לעשות את ההבחנה האם אני רוצה ילד כי אני רוצה להיות כמו כולם, ואז את יודעת, אני גם הייתי באה ואומרת לך, כפרת שחררי, זה לא סיבה. זה לא סיבה לעשות ילד.
תראי, זה באחוזים, הרצון שהיה לי לעשות ילד היה מאוד גם כדי להיות ליישר קו, כי תדעת, גם יש בזה משהו שלכולם יש, אז כנראה יש בזה משהו, זאת אומרת. אבל יש שם גם אחוזים של, כן, אני רוצה, הייתי רוצה.
תראי, אני חושבת, ואני אומרת את זה בתור מישהי שבאמת ירקה דם,
ממש.
ליטרלי, בשביל, שאורות זה מעשה מאוד מאוד אגוצנטרי.
מאוד.
כשאתה רוצה להביא ילדים, אתה חושב על עצמך.
נכון.
אתה לא חושב על הילד. ואתה לא חושב על ההשלכות של הדבר הזה, אתה כן, כמו שאת אומרת, כזה משחק עם הפנטזיה הזו של אני אהיה אמא טובה, מה זה בכלל אמא טובה, את יודעת, הייתה לי בתפיסה שלי אמא טובה שנמצאת בבית כל יום, ומכינת צהריים, והולכת לגינות, וזה זה לא אני. כן. אני שונאת גינות, אני כאילו באמת... עם כמה שאני טוטלית, ואני מאוהבת בילדה שלי, ואני אוריד לה את הכוכבים, אני מאוד מאוד חשוב לי, חשובה לי הקריירה שלי, ההגשמה שלי, המקום הזה שלי בעולם. ואני מוצאת עצמי היום, את יודעת, מדינת ישראל, אפרופו להיות כמו כולם, אתה עושה ילד אחד, ואז מיד קצת אחרי זה, מה קורה עם השני. עכשיו, בתור מישהי שתמיד רצתה משפחה גדולה, ורצתה הרבה ילדים, פה נכנסת רמת המודעות שלי, שאני אומרת, אם אני פורטת את זה, ואני שמה על השולחן את הבעד ונגד, כל הסיבות אומרות לי, לא,
אל תעשי
עוד ילד.
לא.
החל מ, אני עוד רגע בת 46, זה עוד 250 אלף שקל, זה ייקח עוד איזה שנתיים, אני אהיה כבר בת 48 עד שיהיה לי ילד.
המשמעות הכלכלית המשמעות
הכלכלית, הרגשית, ואז גם נכנס המקום של אימא לי, השביעי באוקטובר, איכות הסביבה, מלחמת עולם שלישית שמחכה להתרחש עלינו, המשאבים הכלכליים, המשאבים הסביבתיים, כל הדבר הזה שילד, ילד לא מגדל את עצמו.
נכון.
אולי במקומות מסוימים כן, אבל אנחנו לא חיים במאה ה-18 שילדים בגיל 3 יצאו לעבוד והביאו מה... לא.
כן.
ואז מצד שני, אני מסתכלת ואני אומרת, אני משאירה אותה לבד בעולם?
אבל זה גם תפיסה שצריך, תראי, גם, יש לי את השיחה הזאת עם כמה חברות, שיש להם ילד אחד. זה גם משהו שצריך להבין. בעיניי, שוב, אני באמת, קטונתי, אני יכולה להבין את זה שכשיש לך ילדה, את רוצה שיהיה לה אח או אחות. כי באמת בחוויה, היא באמת תישאר לבד. עכשיו, אני אחות לאוטיסט. יש לי אח אוטיסט, בן 40, חי אצל אמא שלי, אוטיסט בתפקוד גבוה. את יודעת, אני מאוד... יש בי חלקים שאני מאוד מאוד שמחה שהוא קיים, למרות שהרבה שנים בתור ילדה, כאילו, לא הראיתי את זה. אבל זה לא החאות שאולי ההורים שלי פינטזו, אנחנו לא חברים טובים. הוא קורא לי בוס, ואין פה באמת יחסים שוויונים, כי הוא מי שהוא, אז כן יש. אני, אגב, זאת אחת הסיבות גם שאני לא באמת רוצה ילדים, כי אני קצת גידלתי את אח שלי. וילדים, גם גידלתי את ההורים שלי וגם את אח שלי, כאילו, וילדים שהם בחוויית ילדות שלהם תפסו איזה תפקיד הורי, הרבה פעמים כשהם מתבגרים הם לא רוצים את זה. אז החאות היא לא תמיד גם הפנטזיה הזאת. את לא יכולה לדעת איזה ילד יבוא, זאת אומרת, את לי זה מאוד מאוד שינה את מסלול החיים שלי כשנולד לי אח כזה, כי הוא נולד, אני הייתי תוצר של טיפולי פוריות. לקח 4 שנים לעשות אותי, אני תמיד צוחקת שזה טיפולי פוריות של שנות ה-80, אז בגדול פשוט אמא שלי רצה בבית, ואבא שלי זרק עליה זרע, זה היה כאילו טיפולי פוריות. אבל באמת לקח 4 שנים לעשות אותי, וגם הייתה לי אחות תאומה, שנולדה מתה. זאת אומרת, זה היה מאוד זה, ואני הייתי כאילו...
וואו, חגית, זה כאילו דברים שלא ידעתי עלייך.
כן, 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 זה, יש לי לזה מלא בדיחות בסטנדאפ, אבל זה כאילו, זה כזה, אתה יודע, זה היה מורכב. ואני הייתי מרכז העולם, כמו כל ילד, אבל תחשבי שגם האקסה, כמו שאת קיבלת את אלכס, אחרי כל כך הרבה שנים, שבאמת עשית את כל המאמצים בעולם. זה כאילו, את יודעת, ואז, אחרי 2 נולד החור בקונדום, שקוראים לו יובל, שהוא באמת היה טעות. כאילו, לדעתי, אני גם צחקת שהם עשו אותו כשאני במיטה, וזה מאוד מוזר, כי אני ישנתי איתם עד גיל 4, אז מתי עשיתם אותו? וזה שינה את כל מסלול החיים שלי, כי זה... לקח את אבא שלי למקום מסוים של תחושת אכזבה וכישלון של, אתה יודע, את הדור של ההורים שלנו, כן. הם קצת דפוקים ולא מאמינים בטיפול, או במודעות עצמית, או, אתה יודעת. אז אבא שלי כאילו מאוד רגשית, מאוד התנתק מהמשפחה, והוא באופן כללי בן אדם מורכב רגשית, הוא לא סתם המרכז של הסטנדאפ שלי, ואימא שלי השקיעה את כל כולה באח שלי. ואני די נשארתי לבד. עכשיו, כמובן שלא עשו את זה בצורה מכוונת, זאת אומרת, לא הייתי ילדה מוזנחת ברמה הפיזית והטכנית, היה לי כל מה שהייתי צריכה, אבל רגשית גידלתי את עצמי. ואני לא אומרת, אם לא היה לי אח, אז את יודעת, אם לא היה את יובל, אז אולי זה היה נראה אחרת, אני מאוד שמחה שהוא קיים. אבל אני אומרת שהפנטזיה הזאת, לא להשאיר את הילדה לבד, היא פנטזיה גם. אבל תראי, בסוף... את יכולה לעשות מה שאת יכולה לעשות. אני לא חושבת... תראי, החברה הכי טובה שלי עשתה ילדה בירות משותפת, והם גם עכשיו, כאילו, בסרט הזה, בשאלה הזאת של... הוא מאוד רוצה, הפרטנר שלה להורות, הוא מאוד רוצה עוד ילד. ויש שם, כאילו, עניינים. את יודעת, אנחנו מדברות על זה הרבה. זה מאוד כיף שיש אחים ואחיות. זה מאוד מקל, אבל לא תמיד זה מתאפשר, ולא תמיד זה גם יוצא כמו שאת מדמיינת. הרבה פעמים באמת נולד ילד שהוא לא, אתה יודע, שיש לו בעיות, וזה לוקח מהילדים האחרים, אז אי אפשר לדעת.
נכון.
אני תמיד מעדיפה להתמקד בזה. זאת אומרת, כשאני נכנסת למקום הזה שנוזף בעצמו, שאני אומרת, איזה מטומטמת, את למה לא עשית ילד? אז אני אומרת, אבל את לא יכולה לדעת. מה הילד הזה, ואם היה יוצא לי ילד כמו אח שלי. אז ברור שהייתי אוהבת אותו הכי
נכון,
בעולם.
נכון, את יודעת, מישהו פעם אמר לי, אתה אף פעם לא מצטער, או מתחרט על ילד שעשית.
נכון.
אתה עלול להתחרט או להצטער על ילד שלא עשית.
נכון.
ואני כזה טועה איפה...
זה לא אמת מדויקת, אבל כאילו...
נכון, תראי, אני חייבת להגיד, שלמרות כל מה שעברתי וכל מה שעשיתי, ובאמת עד קצה העולם וחזרה, נכון. אני מאוד מאוד מאוד, באופן מאוד מודע ושלם ואמיתי, יכולה להבין אני אתן לזה עכשיו את הכותרת, אנשים שבוחרים, שהם, שמצירים שהם אל-הוריים, כן. שהם לא רוצים. אני יכולה להבין.
נכון.
אנחנו חיים בעולם...
זה בדיוק עוד נקודה.
שקשה... קשה להחזיק את עצמנו בו, בטח לא לדאוג לעוד בן אדם, ובאמת יכולים לעשות את ההחלטה המודעת הזאת, כמו שאמרנו שזו החלטה להביא ילדים, זו החלטה שחושבת עליי ולא עליהם,
נכון.
ובאותה נשימה אני מחליט לא להביא ילדים, כי אני חושב עליי,
נכון.
ולא על הילדים. נכון. אני יכולה להבין את זה. אני יודעת על עצמי שלא, תמיד כשהייתי מסתכלת קדימה, וכאילו אחד הסמנים שלי, או המצפן הזה שתמיד היה מסמן לי את הדרך, ידעתי שכשאני אתבגר, הייתי רוצה את המישהו, זה עכשיו לא את המישהו שיטפל בי.
כן.
את, ה, את קולות החיים האלה בבית, כן, את, כן, ה, כן. את משאב, ועם הידיעה שגם אני כבר לא כזאת צעירה. כן. נכון? שאם הייתי בת 30, הייתי מתקתקת.
אבל את יודעת גם שאני באמת מאמינה שהיום, זה אחרת, להיות בת 46 היום, זה לא כמו להיות בת 46 לפני 20-30 שנה.
נכון, אבל...
יש לזה, יש לזה. תראי, באמת, בסוף כל בחירה שנעשה, יש לה את המחיר שלה ואת התועלת שלה. לכאן או לכאן. אם אני עכשיו אלך ועשה ילד, אני יודעת שאני אשלם על זה מחיר, ביכולת שלי להתנהל מול עצמי, באנרגיות שלי, במשאבים שלי, אני אשלם מחיר, אבל אני גם אקבל מזה המון. אני לא משלה את עצמי שילד זה רק קושי, ילד זה גם נראה לי מדהים. ואם אני בוחרת לא לעשות, אז אני אשלם את המחיר, כנראה, של חרטה, ושל אולי להישאר לבד כשאני אהיה מבוגרת. ומצד שני, אני מרוויחה את הזמן הפנוי שלי, ואת החופש באמת להתעסק בעצמי, ולטוס לחול מתי שבא לי, ושכל הכסף שלי ילך על עצמי ועל ההתפתחות שלי. וגם את היכולת להיות דודה, שכנראה לא תהיה לי, אם אני... זאת אומרת, כל דבר... הוא מאוד, את יודעת, יש שיקול, אין שום סיטואציה שהיא שחור או לבן,
נכון,
רק מרוויחה.
אבל תראי, בסוף כל דבר זה עניין של בחירה.
חד משמעית, בדיוק.
את לוקחת אחריות על החיים שלך, את לוקחת אחריות על הבחירה נכון. שלך, ואת בוחרת, נכון. בוחרת לכאן או לכאן.
נכון.
יש מאמנת שאני מקשיבה לפודקאסט של האמריקאית, שנקראת ניקול סאקס, היא מדברת על התסמונת של TMS וכל העניין הזה, ואחד הדברים שהיא תמיד אומרת שם...
מה זה TMS?
TMS, Tension Myosity Syndrome, נושא אחר, כאילו על תסמונת הכאב כרוני. ואחד הדברים שהיא אומרת שם, שמאוד מאוד התחברתי, זה שהחיים הם תמיד הבחירה בין מה שכואב למה שכואב יותר. ואחד הדברים שהיא אומרת שם, זה בהקשר של ילדים. היא אומרת, לעשות ילדים זה כואב, זה קשה. זה קודם כל, זה קשה, זה כואב, זה פיזית, זה לא לישון בלילות, זה לקום, זה, אני לא מדברת על הריון ולידה, כן, והגוף שעובר שינויים, אבל זה לכאוב את הכאב שלהם, ואם מישהו פוגע בהם, באמת, כן. זה כאילו...
זה לראות ילדים גדלים לעולם הזה, וזה
זה
די קשה.
זה כואב וזה קשה, אבל בבחירה בין זה לבין לא לעשות ילדים, עבורי, לא לעשות ילדים,
יותר,
זה היה כואב יותר.
ברור לי לגמרי.
ולכן הלכתי בבחירה הכואבת פחות.
בדיוק.
ואני שואלת אותך, כי כאילו מרגיש לי בין השורות שאת אומרת, אני החלטתי שאני לא עושה ילדים, אבל זה מרגיש לי כאילו שזה קצת כוח, שזה לא איזושהי
גם.
בחירה, שזה איזושהי כוח אנרציה
זאת,
כזה.
ש... עשיתי בחירה להפסיק להתבחבח עם זה. הבחירה שעשיתי היא לקבל את זה שזה לא. ואני משאירה פתח קטן, שאם איכשהו יקרה שכן, אז כן. אבל אני לא מתאמצת על זה, אני לא מתאבדת על זה, אני לא הולכת לחפש עכשיו איזה זוג גייז מקריאת אונו. לא, כאילו...
למה? יש לך זה בן זוג, למה צריך גייז?
תראי, הוא גרוש עם ילדה, אנחנו לא גם כאילו, לא יודעת, אבל...
נו, אז קיבלת גם, אז עסקת חבילה, גם יש לך אח כבר, לא תצטרכי לעשות עוד אחד.
אני לא, תקשיבי, עוד לא דיברנו גם באמת, את העלית את זה, אבל הנושא הזה של העולם שאנחנו חיות בו, שזה גם דבר... תעת שוב, אני אומרת, אני טובה בלעשות רציונליזציה לבחירות שלי, אבל יש לזה משקל, השבעה באוקטובר, עד המלחמה, אני עדיין הייתי על הספסל. את שואלת אותי לגבי הבחירה, אני עשיתי בחירה לא להיות על הספסל יותר. בסדר? כאילו, לא קמתי ואמרתי, אני אל-הורית, אני לא רוצה ילדים. הסתכלתי באמת על החיים שלי ועל העולם שאנחנו חיים בו, ואמרתי, נראה לי שלא. ונראה לי שאני אהיה בסדר עם זה. זאת אומרת, השבעה באוקטובר, זה לא שהעולם לפני היה סבבה, העולם היה חרה גם לפני, אבל ברגע שהגיע השבעה באוקטובר, משהו כל כך התנפץ, לא רק אצלי לדעתי, בתפיסה של...
תחושת הקיום.
את יודעת, היה לי את השיחה הזאת עם אבא שלי. אני נולדתי במלחמת לבנון הראשונה. ואימא שלי הייתה בשמירת הריון, ואבא שלי, הוא היה בטכנאי מסוקים בחיל האוויר, הוא היה כאילו בכלל במלחמה, ואמרתי לו, כאילו, אתה חשבת שבעוד 40 שנה, תהיה פה מלחמה, שהיא המלחמה הכי קשה שהמדינה הזאת ידעה, והוא אמר לי, באמת שלא חשבתי, באמת שכשאנחנו הבאנו אתכם, לא חשבנו שהעולם יהיה כזה, ואבא שלי, כשאנחנו מדברים היום, אומר לי, אל תעשי ילדים, אל תעשי. כי הוא אמר לי, אם אני הייתי יודע שככה יראה העולם, שיהיה כל כך קשה פה, אני לא יודע אם הייתי בוחר להביא אתכם, כי אתם לא בחרתם להיות פה. את יודעת, ויש בזה משהו, אני מסתכלת, אני אומרת, מה יהיה פה עוד 20 שנה? מה יהיה פה? ואני אלך ואביא ילד, בגלל שאני רוצה להגשים משהו בעצמי, ואז אני גם אביא אותו בגיל מבוגר, וגם הוא יהיה ילד יחיד מן הסתם, אולי לבד, אני לא יודעת מה יהיה עם הבן זוג שלי, כל הדבר הזה. ובעולם החורבן, אז את יודעת, יש לזה גם משמעות, אבל מצד שני, יש כאלה שאומרים, אבל זה הניצחון, זה
נכון,
החיים.
נכון, יש שם הרבה מאוד אנשים שאחרי השביעי אוקטובר, הדבר הראשון שהם רצו לעשות זה ילדים.
נכון, כדי... אני גם מבינה את זה.
את יודעת, כדי להרגיש את תחושת ההמשכיות, ושאנחנו חיים, וכאילו באמת לייצר חיים מתוך המוות הנורא נורא גדול הזה.
תשמעי, יש ספר שנקרא טליאנה אהבה, שכתב, אני אפילו זוכר את השם שלו, אבל הוא פסיכולוג מאוד, ארווין יאלום. ויש שם איזה סיפור על איש מבוגר שמגיע אליו עם חלום מאוד מאוד מטריד, משהו מיני ולא משנה, ואז איכשהו מהפענוח, הם מדברים על זה שלאיש הזה אין ילדים. והוא מסביר שהבחירה לעשות ילדים היא ההתמודדות שלנו עם מוות. זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו, יש לנו את הידיעה, אנחנו מדחיקים אותה, אבל הידיעה שאנחנו נמות. ואנחנו עושים ילדים, בעיקר בגלל זה, אבולוציה, זאת אומרת, פסיכולוגית. משהו. כן, זה גם התפיסה של פרויד, שההמשכיות, למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים על המוות, שבסדר, אני אמות, אבל יהיה פה המשך.
חלק ממני נשאר פה.
כן, עכשיו, תראי, מה שאני רוצה להגיד לך בשורה התחתונה, את שואלת אותי על בחירה. אני מסכימה להיות במורכבות. אני מסכימה להיות במקום שאומר, מצד אחד לא, ומצד שני, אולי זה, אולי חבל. אני לא מרגישה שאני צריכה להיות בשחור או לבן, בלעשות איזו החלטה, את יודעת, פומפוזית כזאת של אני לא עושה ילדים. אני כרגע, נכון לעכשיו, לא עושה. אם היינו שלוט פה לפני שנתיים, הייתי אומרת לך, בטח שאני עושה. בטח, אני אמצא את הפרטנר הנכון להורות משותפת, ואני אעשה, את יודעת, אני מסכימה להיות במורכבות הזאת, ולהיות בסדר עם התוצאות לכאן או לכאן. ויש לי הרבה חברות גם שהן באותו מצב, רווקות, או את יודעת, או שהתגרשו בלי ילדים, והם כבר מעל 40 וזה. ואנחנו מדברות על זה, ואני אומרת, או, כאילו אמרנו אחת לשנייה, אם לא יהיו לנו ילדים, אז אנחנו נחיה את החיים, כאילו נעשה את מה שאנחנו יכולות בשביל לחיות את החיים האלה במקסימום, כי יש הרבה חיים לחיות גם בלי נכון. ילדים. ואני חושבת שזה ההבדל הכי גדול, כאילו בתפיסה שלי ממה שזה היה לפני שנתיים. שאני פשוט מסכימה להיות במורכבות של זה, ואני מסכימה לשלם את המחיר שיהיה אם לא יהיו לי ילדים, כי אני לא אשב פה ואגיד לך, אני אהיה שלמה עם זה, לא, אני תמיד אתהה. תמיד אני אשאל את עצמי, איזה ילד.
קצת מקנה בך על זה, כי... כי לי אני הייתי שמחה לחיות את המורכבות הזו, וקצת לתת לחיים להחליט עבורי, אבל אצלי זה כאילו מאוד ברור שכאילו, זה, אני צריכה לקבל פה החלטה.
אני מקנה בך על, קודם כל, זה שהלכת כל כך רחוק, ועשית כל מה שהיית צריכה בשביל להביא ילדה, כי כל כך רצית את זה. לא יודע, תראי, שוב, החיים זה דבר כל כך, שזה יופי גם, אנחנו נורא 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 מנסים לקחת שליטה על הכל. אם רק הייתי עושה ככה, ואולי אני אעשה ככה, ואולי... אין לנו שליטה על פאקינג כלום חוץ מהבחירות שלנו, ולא תמיד אנחנו עושים את הבחירה שהיא... את יודעת, איך קוראים לה? ביירון קייטי.
חיים שלי.
אחד המשפטים שלה שאני הכי אוהבת, זה שאיך את יודעת שמשהו נועד לקרות? כי הוא קרה. זהו. כל ניסיון שלנו לנחש ולהיות באיזה... את יודעת, כל מיני חרטות כאלה, שאני הייתי הולכת במסלול הזה, והיא הייתי הולכת במסלול הזה, ויש לי את זה כל הזמן, ברור. למה לא התחלתי לעשות סטנדאפ בגיל 20? ולמה לא נשארתי עם החבר שהיה לי בגיל 25? ולמה לא המשכתי בטיפולי פוריות עם הפרטנר בערות המשותפת? ולמה לא הלכתי עם הזוג גייז, שהייתי גם בדיבור איתם לערות משותפת, וזה התפרק כי הם גרים במודיעין, ואני לא מוכנה לעבור שם. למה ולמה ולמה? אין לנו שליטה, אין לנו שליטה. באמת, יש לנו שליטה על הבחירות, לא תמיד אנחנו יכולים, תעת, שום בחירה שתעשי היא לא מושלמת. כאילו, בסוף, תעשי עוד ילד, יהיה מהמם. לא תעשי, גם יהיה מהמם.
נכון. אני בכלל, באופן כללי, מנסה בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, לנקות מהלקסיקון שלי את כל המילה מושלמת, מושלם, כל הדבר הזה, mm-hmm. שזה משהו שליווה אותי המון המון שנים, הפרפקציוניזם הזה.
כן.
וההתייחסות לכל דבר שהוא חייב להיות מושלם, נכון. או הכל או כלום. ואני יותר מתיידדת עם המקום הזה של המילה שלמה, זאת אומרת, אני אקבל בחירה, והיא תהיה שלמה.
נכון, כי הבחירה התקבלה.
כי היא התקבלה, כי אפרופו ביירון קייטי, זה הסיפור.
כן.
כאילו, האם זה הסיפור? שהיא שואלת מהארבע שאלות שלה, האם זה באמת הסיפור? כן. זה מה שקורה, זה באמת הסיפור.
נכון.
וזה לא מה שאנחנו מספרים לעצמנו, או מה שאנחנו מפנטזים עליו, או מה שאנחנו חושבים.
נכון.
על איזה אימא נהיה, או איזה אימא היינו, את יודעת, אני עברתי גירושים, הייתי נשואה, הייתי המון המון שנים בנישואים הקודמים שלי, בחרתי לקום וללכת, והיו מקומות שבהם שאלתי את עצמי, אולי אם הייתי ממשיכה אז וצעירה, כן. והייתי כן. עושה ילדים אולי, ולא מחכה לגיל 35, אולי, היו לי היום שלושה ילדים, וגם אם הייתי גרושה עם שלושה ילדים, לפחות כאילו הייתי מסיים את הפרק הזה, הייתי מגשימה את הדבר הזה.
נכון.
אבל הקשמתי הרבה דברים אחרים, נכון. שהם לא פחות חשובים.
זה מעבר לחשובים או לא חשובים, זה המסלול חיים שלך.
נכון.
את יודעת, אני לא יודעת כמה אני מאמינה במה שמכתוב ומה שזה, אבל בסוף את פה. זה מה שאת. היום את עם, איך קוראים לו?
אמיר.
עם אמיר, תאימא של אלכס, את בת 46. זהו, זה הסיפור. כמו שאני בת 42.
עוד אני 46, אני מבקשת שאני אתייחס אליי 45.
בסדר, גם עוד ב-32. את יודעת, זה, it is what it is. זהו, את יכולה, באמת, שתינו יכולות להתבחבך עד מחר, בכן ולא, אולי צריך לעשות קרה, אולי... זה מה שזה. זה מה שזה, זהו. אין, את יודעת, אני קוראת הרבה על בודהיזם וכזה, את יודעת, כמו קלישאה של רווקה מבוגרת, כזה, את יודעת, כל מיני תורות מהמזרח.
רק ככה חתולים, נשמה.
יש לי כלבה, זה מספיק.
עדיף.
לא, אני גם מאוד אוהבת חתולים, אבל היא שונאת אותם. את יודעת, אני כאילו, יש, מדברים שם בעיקר על הפער, איפה נמצא הסבל בפער בין מה שקיים לבין מה שאנחנו חושבים שצריך להיות קיים. עכשיו, אני כל החיים שלי בתוך הסבל הזה. כל החיים שלי, למה אני ככה ולמה אני ככה ולמה אני ככה ולמה אני ככה, רק עכשיו, באמת בשנה, שנתיים האחרונות, משהו פשוט מסכים להיות במורכבות. כן, החיים שלי הם לא מה שדמיינתי שהם יהיו, לטוב ולרע.
זה לא מה שהזמנתי.
לא, ואת יודעת מה, וזה מהמם. כאילו, את חושבת שאני דמיינתי שאני אהיה סטנדאפיסטית, שאני אתפרנס מסטנדאפ, שיבואו 200 איש שישלמו כסף בשביל לראות אותי, שדמיינתי את זה, אני חושבת שדמיינתי שיהיה לי, את יודעת, את המעגל חברות שלי, שהן כמו החיות שלי, שזה כל כך לא מובן מאליו, דמיינתי שאני אפגוש את האהבה שלי בגיל 42? מי דמיין את זה בכלל? את יודעת...
מה, אני פעם דמיינת שבגיל 40 נגמרים חיים.
ברור, ברור.
כאילו, אתם כבר זקנים, אין לכם טעם, אין לכם חיים.
אני גם הייתי, את יודעת מה, חלק מהלהיות במורכבות הזאת, זה גם אחד הדברים שקרו לי, זה שהייתי בסדר... עם זה שיש סיכוי שאני תמיד אהיה לבד. וכי כשאת מפסיקה להתנגח, כשאת מפסיקה להיות בפער הזה של הסבל, של בין מה שאת רוצה לבין מה שיש לך באמת, משהו קורה שם. אני הפסקתי להתנגח בעצמי. אני שנים הייתי ב... אבל למה? אבל למה אני רווקה? ולמה אני לא מוצאת? ולמה אני זה? ולמה כולם מוצאות ורק אני לא? ולמה... איך יכול להיות שאני בת 40 ואני לבד? כל הזמן. ברגע שהרפאתי, אמרתי... אולי, אני תמיד רווקה. אולי אני לא אמצא אהבה, אולי בגלגול הזה לא נועדתי למצוא זוגיות. ואני בסדר עם זה. אני אמצא דברים אחרים. אז יהיו לי מלא מאהבים, צעירים, ואני אעשה כיף, ואני אתפתח, ואני אעשה קריירה, ואני אעשה את כל... והייתי בסדר עם זה. גם בסדר עם הכאב שבחוסר. אותו דבר לגבי האימהות. וברגע שמשהו בי הסכים פשוט להיות שם, פתאום אברי נכנס לחיים שלי, כאילו, וזה הגבר שחיכיתי לו כל חיי, ואני האישה שהוא חיכה לכל חיי, וכאילו, פתאום זה, את יודעת, וזה הזיה. עכשיו, אותו דבר עם האימהות. כן, אני חיה עם הכאב, עם תחושת החמצה, עם הלקאה עצמית, אני חיה עם זה, אני בסדר עם זה, שזה חלק מהחיים שלי. אני חיה בשלום עם זה שאני לא מסוגלת לקום ולהתאבד עליו ילד. אני לא מסוגלת, אני מאוד מקנה באלה שכן מסוגלות, יש לי הרבה חברות כאלה, מעריצה אותן, באמת מעריצה אותן. יש לי חברים גייז, שהפכו את העולם בשביל להיות הורים. מעריצה, אין לי את זה. אני חיה עם זה בשלום. אני חיה בשלום עם הכאב. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב במסלול חיים הזה. החיים מלא כאב, צריך להיות בסדר איתו, ומלא החמצות, מלא חרטות. אולי זה לא בסיפור חיים שלי. ואת יודעת מה, יכול להיות שבעוד חודש אני אתקשר, אני אגיד לך, מיכל, תקשיבי.
אני בריאות.
זה אוי ואבוי. לא, אבל אני אגיד לך, את יודעת מה, קמתי יום בבוקר, אמרתי יום, תפגרת לך את עשי ילד.
בואי, בואי נקליט את הפרק מחדש, יש לי תובנות אחרות.
כן, לא, תשמעי, זה באמת, אני אומרת לך, אני משאירה, אני לא אומרת לא, באופן גורף. אני פשוט יוצאת מנקודת הנחה שבגיל 43, סליחה, 42, אנחנו נצמדות לגילאים
הזה. מורידים, מורידים.
בגיל 42 נשארו לי באמת שתי ביציות, ליזת ומרים. אם משהו יקרה
באור... זה השם השני שלי, זה מרים.
אה, יפה. אז שמך הביצית. יקרה. אני לא, את יודעת, אני לא משלה את עצמי, אבל מי יודע? באמת, אם אני אגלה פתאום שאני בהיריון, אני לא יודעת איך אני ארגיש. גם יש סיכוי שאני לא אשאיר את ההיריון. אני לא יודעת. לא יודעת, לא יודעת.
מה אני אגיד לך, חגית? קודם כל, וואו, באמת, אמיתי. אני מקשיבה לך, ואני מלאת כאילו הערכה לכל מה שאת אומרת.
זה, את לא תקבלי בייביסיטר חינם.
אני שומע, השקעת, אז אנחנו נדבר על ה... אנחנו צריכים לפתוח את החוזה. לא, אבל באמת, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו לבוא ולהגיד, בחרתי שלא לבחור.
האמת שזו הגדרה מאוד מדויקת.
או החלטתי שלא להחליט. ולשעות בכאב זה באמת אחד הדברים הכי קשים. הכי קשים, כי אנחנו כל החיים רק מחפשים איך לברוח מהכאב.
חד משמעית.
וזה דורש הרבה מאוד אומץ, לא פחות אם לא יותר מאשר להתמודד עם הורות.
אני חושבת שלהתמודד עם הורות זה הכי קשה, אבל כן.
כן, אבל... ואת יודעת, אם התחלתי את השיחה וכאילו היה לי מין כזו כוונה לשמוע ממך איזה שהן קשורות תחתונות, וכאילו איזושהי, אני כל כך שמחה שלא, ואני כל כך שמחה שאת מביאה איזשהו קול שמהדהד וכאילו אומר, תעצרו שנייה, הכל בסדר.
הכל בסדר, אתם תהיו בסדר. אם יהיה לכם ילד או אם לא יהיה לכם ילד, אתם תהיו בסדר. ובאמת יש... מלא ילדים בעולם, כנראה של החברות הגמורות שלכם, שמאוד ישמחו שתהיו דודו שלהם, באמת, וזה נורא נורא, נורא נורא כיף. ממש ממש כיף, בעיקר שאפשר לבעוט בהם בחזרה להורים שלהם, כשמעלים את הסעיף. וזה פשוט, אתם באמת תהיו בסדר. כאילו גם את, אם תחליטי להביא עוד ילד או לא, את תהיי בסדר, וגם אלכס תהיה בסדר.
כן.
תהיו בסדר.
אז מה אני אחל לך?
מה תאכלי לי? שנת צנעים.
הייתי מקללת, אבל...
ושאני לא אכנס להיריון בטעות בגיל 43. איזה מביך זה יהיה. כאילו, מה, אני מרי? מרי הקדושה?
כאילו אומרת, אני אשמח שהחיים יבחרו בשבילי, אבל שיבחרו נכון.
אני אשמח, באמת, באמת, אם מישהי שמאזינה, ויש לה, נגיד, לא יודעת, איזה ארבעה ילדים, וגדול עליה, והיא רוצה למסור ילד שהוא כבר well done, בין שמונה, הם גמולים בגיל שמונה.
אני, את כמות הפניות שאת הולכת לקבל עכשיו.
כן, כן, אני תמיד אומרת את זה. אגב, זה באמת החלום. שפשוט יגישו לי ילד. נגידו, קחי, זה החלום. אבל ילד well done, שמדבר, שכאילו יודע על
לא רוצה, את יודעת, לבאס, אבל נראה לי שזה כאילו, ככל שהם גדלים, הם מביאים איתם...
שממה. את יודעת מה, ילד בן 18 יום לפני גיוס, אני אשמח לקחת.
כן, ואז גיוס וחרדות ו...
כאילו, אין דרך לצאת.
אין דרך
לצאת. בקיצור, אני אגדל כלבים.
או שתהיה מושקעת בזה all in, או שתשחררי, נשמע.
אני אהיה דודה, אני אשאר דודה.
חגית, ממש ממש תודה.
תודה לך.
היה לי ממש כיף. עבר נורא מהר, כי יכולתי להמשיך לדבר איתך עוד מלא.
נכון, אבל השנת זה...
השנת, כן.
דופק לי על הדלת.
ואני באמת מאחלת לך שלמות מהמילה שלמה, שתמיד תמצאי את המקום השלם הזה.
אמן.
ושתהי איתו בטוב. הלוואי על כולנו.
גם את.
ושעות שינה.
זה יש לי מלא.
תודה מותק.
תודה לך, כפרה.
ביי.